הגענו לסיום של המאמר, פרק ת' בלילה ההוא, תשכ"ה, פרק ת', החלק האחרון של המאמר. מה למדנו כאן בפרק הקודם, אות הקודמת, הסביר על פי פנימיות העניין, מה פירוש תוקפו של נס. מה היה הנס הגדול שהתרחש בלילה ההוא שנדידה שנת המלך. אז אחרי כל המאמר בעריכות ההסבר מה זה לילה ומה זה יום, מה זה זה ומה זה הוא, והסברנו שהבחינה העליונה ביותר, זה נקרא בלילה ההוא, זה למעלה בלכות דרגה מאוד מאוד גבוהה, איך שמזה משתלשל למטה לילה ההוא בגריותה. כל פנים, כשהיה מצב כזה חשוך, כשהיה גלות כזו גדולה, גלות של בלילה ההוא הכי ערבות, מה המטרה בכל זה? מה המטרה שהקדוש ברוך הוא עושה שיהיה כזה, שרקוח, שיהיה כזה מצב שנקרא לילה ההוא? מה המטרה בכל זה? ירידה כל כך גדולה, חושך כזה גדול. איזה סוג עבודת השם זה אמור לעורר אצל יהודי? מה יהודי עושה עם זה? אין לו יכולת לעורר את הכוחות הגלויים שלו, את השכל, את הרגש, הוא בחושך מוחלט, הוא בגלות מוחלטת. הדבר היחיד שיכול לפעול בזמן הזה, ולא סתם זה הדבר היחיד, זה הדבר היחיד שמטרתו של כל המצב הזה, זה כדי לעורר את עצם הנפש. מה זה נקרא לעורר את עצם הנפש? למסור את הנפש. לעמוד במסירות נפש, שמסירות נפש זה בא לא מצד רגש, לא מצד הסבר, מצד שאי אפשר אחרת, כי עצם הנפש מתגלה אצל היהודי. זה למדנו שזה מה שהיה באותה שנה, עם ישראל למד במסירות נפש, כשהם הגיעו לשיא התחתית, מה שנקרא, לחושך הכי מוחלט, לגזירה הכי קשה, תעורר אצלם העניין של המסירות נפש.
זה גם קרה עם חנה ושיבת בניה.
ומה שלמדנו, שכשיש כזה מסירות נפש מצד היהודי, אז ודאי שהקדוש ברוך הוא מגלה את עצמותו לעם ישראל, כי זה מידה כנגד מידה. אבל מה היה הנס כאן? הרי זו השאלה שהוא שאל בתחילת המאמר, שאם הקדוש ברוך הוא נותן מידה כנגד מידה למה שהיהודי עושה, זה מה שהוא מקבל. אז אם יהודים עצרו את הנפש, אז מגיע להם, שיהיה להם את כל הניסים הגדולים. למה אומרים שכאשר נדידה שנת המלך זה נס, ולא סתם נס, אלא תוקפו של נס. מה העניין בזה? אז זה סיימנו את השיעור הקודם, שהנס היה שהגילוי של עצמותו התברך, התגלה גם בגילוי, גם בכוחות הגלויים, דהיינו, זה התבטא בנס כפשוטו שתלו את המן והשתנה המצב, כי לפעמים יכול להיות מצב שישאר באופן של עצמותו התברך, זה חושך, זה לא ניכר בגלוי השינוי מצב. פה השינוי מצב היה שהיכולת העצמות התגלתה והתאחדה עם העולם, עם הגילויים של העולם. שהגילויים של העולם התאימו לרצון העצמי של הבורא, שזה לא היה בעם ישראל משהו דומה שהם עשו. זה נס. זה סיימנו את האות הקודם. המשך לזה, אומר כך. אולי נקדים, לפני שנגלמד מפנים, כדי שנבין על מה מדובר כאן. אנחנו יודעים שאמן, כשהוא תכנן לעשות את העץ ולצלוט את מרדכי, זה היה רצון זאת. אז הוא ביקש שיעשו עץ גבוה 50 אמה, לצלוט עליו את מרדכי. זה היה הבקשה של אמן. למה דווקא 50 אמה? למה, בדיוק על זה אנחנו הולכים ללמוד. למה עשו עץ כזה? מה ההיגיון לעשות עץ כזה גבוה? ואומנם היה עיצה של אשתו, זרש אשתו, והיועצים והחכמים, אמרו לו, יעשו עץ גבוה 50 אמה. מה הרעיון? אז כשמסתכלים במדרשים, אז רואים שבסופו של דבר, ה-50 אמה היו מאוד מאוד נחוצים והשתמשו עם כל האורך. כי הרי בסופו של תהליך, הרי הכל התהפך, ועל העץ הזה תלו את אמן והילד ובניו, כן? עשרת בני אמן. אבל יש חשבון במדרש שהגובה של כל הבנים עם המרחק שיש בין בן לבן, כולם נתלו על אותו עץ, היה צריך 50 אמה כדי שזה יספיק לתלות את אמן ולנסר את בניו על העץ. אז מראש הקדוש ברוך הוא סידר שהוא יתכנן עץ כזה, שהוא מה שנקרא יהיה עבור אמן. אמן ועשרת בניו. זה היה בסופו של דבר כשהתהפך העניין ותלו עליו את אמן ואת בניו. אבל אנחנו שואלים מה היה המחשבה של אמן שהוא רצה לעשות עץ כזה גבוה. מאיפה בא לו? הרי הוא לא תכנן עץ בשביל לתלות אותו ואת בניו. הוא הרי עשה עץ לתלות עליו את מרדכי. אז למה הוא בחר שיהיה עץ של 50 אמה? אז ידוע מבואה בחסידות שאמן עשה פעולות, וזה כמובן השורש, המלאך שדחף אותו, היה בזה איזשהו מטרה קבלית מסוימת, שהוא חשב שזה יעזור לו במזימה שלו לתלות עליו את מרדכי. מה היה החשיבה שלו? אז מבואר בחסידות שיש מושג שנקרא שער הנון. שער הנון זה כינוי לדרגה אלוקית גבוהה שהיא למעלה מסדר השתלשלות. למה? מה החשבון? כי הידוע הרי שסדר השתלשלות זה שבע מידות. שבע המידות אנחנו יודעים שהשלימות שלהם כשהם כלולים זה בזה, אז יש לנו שבע מידות שכלולים כל אחד מכל השבע, השבע כפול שבע, 49. אז אנחנו מכירים את זה מהספירת העומר, כן? אז הממתת ימים, זה השבע המידות, כפי שכל אחד מהם כלול עם כל הפרטים שלו. מה המקור של המידות? כמו שמביא בתניה, שהמקור של המידות זה האם, זה הבינה. בינה, חוכמה ובינה נקראים אבא ואמא, וזה המקור שממנה מתפתחים כל המידות עם כל 49 מידות. אבל 49 זה המידות שמשתלשלות מהבינה. יש אבל נקודה שהיא מעל סדר ההשתלשלות, זה שער ה-50. זה המקור, הרי בינה שממנה יוצאים המידות, מקבלת ממקום מעלה יותר. ואחר כך היא ממשיכה את זה, ומשפיעה את זה בממתת שערים שיוצאים ממנה. אבל היא עצמה, יש אותם בקדושה, יש אותם בקדושה, אותו דבר. יש את השער ה-50, שער ה-50 זה היניקה של הבינה, מהכתר, מהחוכמה, לשער ה-50. אז כתוב שאמן יודע שלפי סדר ההשתלשלות, אז הוא לא יכול נגד מרדכי. כי המשכה בסדר ההשתלשלות, למה אמן לא יכול, למה כוחות הקליפה והתומה לא יכולים נגד הקדושה בסדר ההשתלשלות? מכיוון שבסדר ההשתלשלות יש סדר של השפעות לפי ההיגיון, לפי המגיע, לפי המתאים. אם אתה מתאים, תקבל. אתה מתאים יותר, תקבל יותר. אתה לא מתאים בכלל, לא תקבל כלום. בסדר ההשתלשלות כל ההשפעות באות בצורה הגיונית ומסודרת. אבל בבחינה שנקראת למעלה מסדר השתלשלות, דרגה כזו של למעלה מסדר השתלשלות, אנחנו מכירים את הפסוק שאיוב אומר, אם חטאת, מה תפעול בו, ורבו פשעיך, מה תעשה לו, אם צדקת, מה תיתן לו. זאת אומרת, יש דרגה כזו גבוהה שכלפיה אין בכלל יחס למה שקורה בסדר השתלשלות. ולכן המן אומר, איפה יש לי סיכוי לקבל? איפה יש לי סיכוי להצליח לנוק? מסדר השתלשלות אני לא יכול? כי בסדר השתלשלות יש בוודאי פלוס גדול למרדכי עליי. אבל כשמדובר בלמעלה מסדר השתלשלות, המקיף הגבוה, המן, אומר, משם אני יכול לקבל המשכה? כי זו דרגה כזו גבוהה, לגביה אור וחושך שווים. זה לא עובד לפי הסברים וכללים. לכן הוא אמר, יעשו עץ גבוה 50 אמה, כוונתו הייתה להגיע לשער הנון, לשער החמישים. ומה קרה בפועל? מה היה הנס? הנס הוא נס גדול, שהקדוש ברוך הוא אומר שמשער החמישים מתגלה שהמן מקבל מפלה. זה נס גדול. כי שער החמישים זה דרגה כזו גבוהה שלגבי הרי אין שום מינוס בחושך, אין שום מינוס באמן. הכל יכול להיות באופן שווה. והנס היה שגם מהשער החמישים ההמשכה תהיה אך ורק למרדכי. אך ורק לעם ישראל. זה היה נס גדול. זאת אומרת, היה חיבור בין הבחינה העליונה שלמעלה מסדר השתלשלות, שער החמישים, איך היא נמשכה למטה, איך היא העירה בסדר השתלשלות, היא העירה באופן כזה שיהיה אך ורק השפעה למקום הטוב. על כל פנים, אז זה הנקודה שעכשיו נלמד מבפנים את פרק ת', ונראה שהרעיון הזה, איך הרבי מסביר את זה פה, כי הרי זה בעצם היה הנס של פורים, שהבחינה שלמעלה מסדר השתלשלות, איך הוא קרא לזה, הבחירת העצמות, היא זו שנמשכה למטה בגילוי, שנהיה נס גלוי. נראה עכשיו את הלשון בעוד פרק ת'. נו, ויש לקשר, זה אפשר לקשר את מה שאנחנו למדנו קודם, בפרק הקודם, עם המבואר במאמר, מה שמסביר הרבי הרייץ במאמר שלו, של בלילה הוא נדידה שנת המלך, מה הוא מסביר? דל ידי שנדידה שנת המלך, נעשה חיבור המקיף עם הפנימי. על די שנדידה שנת המלך, נהיה חיבור של המקיף עם הפנימי. מה זה נקרא חיבור של המקיף עם הפנימי? חיבור של... מה זה נקרא חיבור של המקיף עם הפנימי? שגם האור שלמעלה משתלשלות, גם האור הזה שהוא נקרא מקיף, מקיף זה אור שלמעלה משתלשלות, נמשך בפנימיות. דהיינו, האור האלוקי הזה הגבוה, שלכאורה הוא לא מתייחס לסדר השתלשלות ולפרטים של, של, של כוחות הגלויים, הוא נמשך בפנימיות. דהיינו שהנס התרחש באופן שהוא הורגש בעולם כפשוטו. כי השורש דה מקיף ופנימי, מה השורש של אור המקיף ואור הפנימי, שהם שתי תנועות הופכיות? מה השורש של אור המקיף ומה השורש של אור הפנימי? ופה אנחנו אומרים שהתגלה משהו שמחבר את המקיף עם הפנימי, נכון? מה השורש של מקיף ומה השורש של פנימי? מקיף ופנימי במילים אחרות זה גילוי ואלם. גילוי ואלם הם שני הפכים, כן? גילוי ואלם, אומר ככה, זה מקיף מצד הגילוי. כשיש גילוי בלי הגבלה, כשיש גילוי גדול בלי הגבלה, המקבל לא יכול לקבל. אז מה זה פועל עליו? לא יכול לקבל את זה. כמו שתיקח, תיתן לבן אדם לשתות, לא מכוס, אתה רוצה לשתות, נותן לך את הצינור ונשפריט את כל ה... אפילו בלי צינור. נפתח את זה בזה של מכבי אש. מה הוא יקבל?
יעיף אותו.
יעיף אותו. זאת אומרת, הוא יקבל הרבה מים, אבל שום דבר לא ייכנס להרבה. יעוף עם המים ביחד. זה נקרא, כשיש גילוי גדול, בלי שום מעצורים, מה זה פועל על המקבל? אור מקיף. לא נכנס בפנימיות. לעומת זאת, והפנימי, זה שיש המשכה בפנימיות, מה זה המשכה בפנימיות? אתה תקבל בדיוק כמה שנכנס לך לפה, במינון. מאיפה זה בא? זה נמשך על ידי צמצום. ברור, צריך לצמצם. נתן לך איזה בדיוק בקוץ, בכמות מסוימת. אז זה מצד האלם. צריך להעלים את המרחב, לתת לך במינון קטן, ואז אתה תוכל לקבל. זאת אומרת, מקיף ופנימי זה בעצם שתי תנועות, תנועת הגילוי ותנועת האלם. שתי התנועות הללו, הם לא הולכים ביחד. אם אתה בתנועה של גילוי, אז אתה לא בתנועה של אלם. אלם וגילוי ושתי הפכים יחד. פה, תאר לעצמך, אומרים לך, תתקבל את הזרנוק הגדול במינון מתאים בדיוק בתוך הפה שלך. זה לא הולך ביחד. שני ה... בדיוק. אז זה נקרא שמה פועל, מה היה בפורים. ועל ידי המשכת העצמות שהייתה אז, על ידי הגילוי האלוקי הגדול, שנקרא המשכת העצמות שהיה אז בנס של פורים, שעל ידי זה נתחבר האלם והגילוי. נעשה גם החיבור דמקיף ופנימי. יש גילוי עוצמתי הכי גדול, וזה מתבטא בסדר מסודר, שהמלך בצורה מאוד מסודרת, בלי היסטריה, בקור רוח, תולה את המן, ומבטל את הגזרה, והכל נעשה, רגע, מה קורה פה? קורה פה גילוי עוצמתי, ופתאום ברגע אחד קרה שמחנה אשור הגיע לירושלים, אז בלילה אחד לא נשאר מהם אף אחד, כולם מתו. זה נס ששובר את מערכות הטבע. בפורים זה לא היה נס ששבר את מערכות הטבע. הכל היה בצורה כזו עד כדי שמישהו יכול לעלות על דעתו שבכלל לא היה פה נס. שכל היה בצורה מתוכננת בטבע. ומה היה הגילוי פה הכי נעלה? איך חיבור של שני הפכים? זה הנס הגדול של פורים. שהיה, זה נקרא המשכת העצמות. המשכת העצמות זה אומר שהמקיף והפנימי הולכים ביחד. הם מתחברים יחד. על ידי זה נמשך ישוע כללית לכלל ישראל. אז עם ישראל קיבל ישוע. קיבל ישוע כזו שעכשיו טוב רק להם והגוי לא, את הגויים תולים. למה הנס פה? זה מפרט. מבחינת המקיף, אם היה נשאר הגילוי וההמשכה באופן של אור מקיף, מבחינת המקיף אין מצב שהגוי נדחה ורק היהודי נשאר, כי מבחינת המעקיף יש שייכות יותר להקליפות לקבל משם. הקליפות יכולים לקבל גם מאור המעקיף. אור המעקיף הוא אור כזה גדול כמו השמש שזורחת, אז היא זורחת באופן כזה שהיא ממקדת את האור שלה שייכנס רק לאנשים הטובים ולא לאנשים הרעים. ואור השמש כולם מקבלים, מאיר את כולם, אין בזה שום בעיה. מהאור הגדול הזה, אור המעקיף הגדול הזה, מההמשכה באופן של בלי יחס למקבלים, זה פשוט ביטוי של העוצמה האדירה של השמש, אז כולם יכולים לקבל. מבחינת המעקיף, גם הקליפות יכולים לקבל. וזהו שעשה המן את העץ גבוה 50 אמה, זה הרי הסיבה למה המן בחר לעשות עץ כזה גבוה. אמרנו קודם שמה הייתה המטרה שלו, הוא רצה לקבל, שהגביע עצמו לקבל משער הנון. הוא ידע שמהשער הנון, מהאור הזה שלמעלה מסדר השתלשלות, גם המן יכול לקבל, גם הקליפות יכולים לנוק, גם הוא יכול להצליח. אז לכן הוא עשה באופן סמלי את העץ, שער 50 אמה, כי הוא בעצם רצה בזה, זה כמו שנקרא קבלה מעשית. הוא רצה להגיע למצב כזה שיהיה לו שייכות מהמקיף הכי עליון.
אסור
לאילן הזה, הקבלי? מה? קח בחשבון שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס, ומהשער הנון נמשך רק באופן פנימי לאלה שהם צריכים ולא לאחרים. זה היה נס, זה נס גדול, זה לא נס לפי הכללים הרגילים. הוא רצה לקבל משער הנון שלמעלה משתלשלות, דיינו, הוא רצה שיהיה המשכה של אור מקיף עליון מאוד, ועל ידי שנמשך המקיף בפנימיות, על די שהמקיף נמשך בפנימיות, מה פרוש המקיף נמשך בפנימיות? נכון, זה נשאר אור מקיף עליון, אבל זה נמשך בפנימיות. אם זה נמשך בפנימיות, אז למי זה נמשך?
ליהודים.
רק אז נעשה ליהודים הייתה אורה בשמחה וששון בעיקר. הרבי מסיים את המאמר, כן תהיה לנו. זה בעצם הנקודה פה במאמר, שזה גאולה כזו שההמשכה היא הכי נעלית, וזה נמשך באופן זה יורד עד למטה מטה. רבי מסיים את המאמר בהערה האחרונה, הערה 57, שאנחנו סיימנו את המילים מהפסוק של המגילה שכתוב ליהודים הייתה אורה בשמחה ונזון בעיקר. סיימנו כן תהיה לנו. כן תהיה לנו זה הנוסח שאומרים במוצאי שבת והבדלה. אחרי שאומרים את הפסוק ליהודים, מסיימים כן תהיה לנו. רבי מסיים, אומר המאמר הזה, הרבי אמר אומנם את אפשין קפי. אבל מתי שרבי הגיע את זה, ויצא לאור עולם, זה היה בתפשינון, פורים תפשינון. באותה שנה, בפורים תפשינון, אז פורים היה במוצאי שבת. במוצאי שבת זה היה ליל פורים. פורים היה במוצאי שבת, אז יוצא שהשייכות המיוחדת של היום הזה והדבר הזה, הוא באופן כזה שכן, קראו את המגילה, באותה שנה, עוד לפני הבדלה. זאת אומרת, בהבדלה יגידו, כן תהיה לנו, במגילה כבר אמרו לפני זה, ליהודים הייתה אורה ושמחה ותשום בעיקר. זה היה ייחודיות שהיה בתפשינון, כשהרבי הגיע את ה...
זה גם מה שגם